חוק 18.
אתה לא יכול להניח כל מיני הנחות ש...
אין ואקום.
אין דבר כזה.
אבל אין ואקום.
מי אומר? שתי רשויות. לא, לא, זה לא... זה לא עובד ככה, כן? טוב. אז אומר ככה, הוגים רבים דיברו על קיום גורם נוסף בצל האל הבורא כדי להסביר את הימצאות הרע בעולם. לעתים הם מזהים אותו עם החומר הנצחי של הפילוסופים היוונים או עם האל הרע, כאשר הם מדברים על שטן או על דמיורגוס, זה או אחר. בסדר? מה שאני אומר, מה שהיה מבחינת העולם הקדמון של הפרסים, של היוונים וזה, אנחנו מוצאים את זה גם היום. חלקל בחורך הנצרות, חלקל בזרמים מסוימים של האסלאם, ובצורה זו או אחרת, מודע או לא מודע, אנשים ממשיכים לחשוב לפי התפיסה של שתי רשויות. ולמה הם עושים את זה? כי זה נותן להם הסבר לכל התופעות ופותר אותם מלחשוב על. בסדר? זה הדבר החשוב. החלוקה שלמשל אנחנו עושים בין הגשמי והרוחני. אצל המון אנשים זה חלוקה מעין זה. לכן כל פעם אני שואל, כשאתה אומר רוחני, למה אתה מתכוון? כי בחלק גדול מן המקרים אנשים חושבים בצורה של שתי רשויות. כן? שאלה אצל אריסטו יש לו מושג של חומר וצורה. זה מתגלגל בכל הפילוסופיה של ימי ביניים. כן? יש ניגוד בין החומר ובין הצורה, כן? וזה מביא את האנשים לתפיסה דואליסטית של המציאות. החומר זה משהו בזוי, אבל הרוחני, הצורה, זה משהו עליון. זה תפיסה דואליסטית. כי מה זה הרוחני הזה? שכל טהור? מה זה שכל טהור? גם זה לא יודע.
גם כן, אתה אומר גוף ונשמה, גם כן זה דואליסטית.
גוף ונשמה זה, זה בעיה. כשאתה עושה, ברגע שאתה אומר שהגוף הוא בזוי וכל מה שחשוב זה הנשמה, זה תפיסה דואליסטית לכל דבר. לכן חכמים מדברים על הנפש, שזה הייחוד של שניהם. זה בדיוק זה. זאת אומרת, התפיסה הדואליסטית אוהבת בכל פינה ופינה. בכל פינה ופינה. הסכנה הזאת היא קיימת. אמנם אפשר לדבר במובן של גוף ונשמה בלי להיכנס לדברים האלה, אבל פעם צריך מאוד מאוד עד לחדד את ההגדרות ואת המושגים ולהגיד בדיוק על מה מדברים. בתפיסה העממית הדברים לא ברורים. כן? חוויה רוחנית, מה זה? לא יודע. אקסטזה? זאת אומרת, מה מסתתר מאחורי הדברים?
מה שאתה קורא, אהבה, שנאה, כל דבר...
לא, 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 זה לא חוויה רוחנית, אהבה. זה אהבה פלטונית. זה רגש, זה רגש, זה לא קשור. יש זה שיש רגשות, יש רגשות. כן? לכן אני אומר, בדברים האלה צריך מאוד מאוד לדייק בהגדרות, כי אחרת אנחנו מהר מאוד מגיעים למקום לא רצוי. אז אומר ככה, השיטה הדואליסטית לא עברה מן העולם ואפשר למצוא אותה באופן גלוי או חבוי, גם בהגות המודרנית, הן הפילוסופית והן הדתית, באופנים שונים. ברוב המקרים מתברר שאותם הוגי דעות מתקשים להתגבר על מה שהם תופסים כניגודיות מוחלטת, כסתירה אמיתית, בין תפיסתם את האל עד כטוב, המושלם, ובין מצב עולמנו. כן? הנביא ישעיהו כבר דחה על הסף כל גישה דואליסטית באומרו, למען ידעו ממזרח שמש וממערבה, כי איפה תפילתו אני השם ואין עוד, יוצר רע ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. זה התשובה העברית לתפיסה הדואליסטית.
למה
תקנו
את זה, עושה שלום ובורא?
זה סיפור בפני עצמו, יש דיון שלם בגמרא לגבי בורא הכל. כי הכל זה כולל הכל, כולל הרע.
עושים
בורא. מה?
לא רצו להקל על האיש הפשוט.
גם אפשר להגיד ככה, בהחלט, כן. אבל בפסוק, זה מה שכתוב, כתוב. וזאת התשובה, וזו תשובה שהיא קשה לאדם לקלוט אותה ולפנים אותה.
לאור מה הפסוק הזה,
כן.
כשאנחנו באים ואומרים, אני חוזר למציאות שצריך לקלוט אותה,
כן.
בעניות דעתי. זאת אומרת שישנה מציאות, המחלוקת היא כי המחלוקת היא על המציאות שקיימת בשל עצמה, שאנחנו אומרים זה הבורא שיוצר אותה ועשה את הכל, הוא בורא את כל הדברים, הוא דואג לחיות, כי כשאנחנו אומרים עושה, אתה אומר עושה רב, עושה טוב, אלו יכולים להיות שליחיו של הבורא, כמו שהוא בורא רב, הוא לא חי, הוא עושה את זה באמצעות, זה לא אל בשל עצמו, הוא עומד בשל עצמו. ההבדל בין מה שכתוב כאן לבין מה שאמרנו קודם, הוא במציאות שהיא בלתי נשלטת ולא יודעים ממנה, לא חיה בשל עצמה, מאז ומעולם, שבתוכה פועלים שני גופים, עושה רע ועושה טוב. זה נכון?
יש דבר שמפריע לי במה שאתה אומר. אתה אומר שיש מחלוקת למציאות. אין שום מחלוקת למציאות.
לא, המציאות, אותם האלו אומרים שעושה רע ועושה טוב, אנחנו אומרים שישנה, המציאות היא לא נשלטת, היא קיימת, לא יודעים, מאז ומעולם. ובתוכה פועלים שני גופים, גוף רע וגוף טוב.
כן.
אם אנחנו נבוא ונגיד שהמציאות הזאת, יש לה בורא. והוא יוצר את מה שהוא יוצר,
כן.
ושליחיו עכשיו ישנה פעילות שלו.
עזוב את השליחיו.
לא שליחיו.
אין שליחיו.
והוא מכוחו יש בורא טוב ובורא רע.
לא, 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 זה עדיין דואליסטי. זה הנוצרים, מה שאתה אומר.
אשלח את מלאכי לפניך וכולי, שאנחנו אומרים שהולך מלאך כזה.
מלאכי לפניך, זה משה רבנו.
עושה טוב.
לא כתוב שעושה טוב שם, שאנחנו מלאך לפניך, זה משה רבינו.
יש לו שליחים.
מה?
יש לו שליחים.
יש אחד שהגע לישראל שנקרא משה רבינו, בסדר. גם המשך בשליחות שלו.
וזה המלאכים שהיו אצל אברהם.
המלאכים שהיו אצל אברהם קשורים לסיפור הזה.
הם שלוחים או לא שלוחים? לא. אם יש שליח או אין שליח.
תלוי...
אם יש שלוחים, אז השלוחים יכולים להיות גם השליח שעושה רע, ושליח שעושה טוב.
לא.
הפירוש אומר שם על השליחים שבאו
לאברהם. השליחים האלה, המלאכים האלה, עושים דבר אחד, מה שאמרו להם לעשות.
דבר אחד, אז הנה, באו מלאכים, כל אחד עושה דבר אחד, אחד עושה טוב, אחד עושה סדום ועמורה.
נו, מי אומר, מה, ומה, אתה תגיד שזה רע?
לא, אולי זה מצוין.
לא, יפה, בסדר, זה לא קשור.
כל דבר
אתה
יכול להגיד זה רע?
זה לא קשור, לא, לא, לא.
אז כל פעולה שהקדוש ברוך הוא טובה עושה.
לא, הנקודה העיקרית היא פשוטה. יש בורא אחד לעולם, והוא משגיח על עולמו. נקודה. נקודה, זה הכל. לא צריך להוסיף שום דבר מעבר לזה. ובטח שאין מחלוקת במציאות, המציאות היא כפי שהיא. יכולה להיות מחלוקת בפרשנות לגבי המציאות. בעברית זה קצת קשה להבין את ההבדל, כי אני יודע שמתרגמים שני מילים באותה מילה בעברית. כשאתה מדבר על מציאות בעברית, בהגות הפילוסופית, צריך להפריד בין שני דברים. באנגלית, אחד זה נקרא ריאליטי, והשני נקרא ריל. בצרפתית, לריאליטי, אלו ריאל. זה שני מושגים שונים. בעברית יש רק מילה אחת, זה מציאות. אבל הריאליטי זה אידיאולוגיה. זה לא העובדות. העברי לא מסוגל להבחין בין העובדות ובין האידיאולוגיה. זה לשון, זה לשון הקודש. אצל האומות זה לא כך. יש בצד אחד המציאות, העובדות, האירועים, ההתרחשויות.
שהם אובייקטיביים לך.
לא, עזוב, בלי תוספת מילה. זה מה שיש.
זה מה יש.
וכאשר אני מסתכל ואני אומר, זה כיסא, זאת פרשנות. יש חפץ לפניי. ואני משתמש במילה כיסא כדי לתאר את החפץ.
זאת השפה היא פירוש.
רגע, שנייה. יש עובדה, מציאות מסוימת, ואני קורא בחנה את המציאות הזאת כיסא. זאת אידיאולוגיה. כן? השאלה, מה יוצר את החפץ הזה?
איך נוצר או מה
לא, יוצר? לא, מה יוצר אותו?
מה זה? לא הבנתי את המילה מה יוצר.
שנייה, אני אסביר מיד. מבחינת ההגות המודרנית, אין הבדל, סליחה, יש הבדל בין החפץ עצמו, הדבר של הדבר, לזור של עצמו, לא ניכנס לקאנט, הדבר, כן? הפנומנה, יש דבר כזה, כן? והמילה שאני משתמש בה כדי לתאר.
שנייה.
בסדר? זה ההגות המודרנית. באים הפוסט-מודרנים ובאים ואומרים, אין דבר כזה חפץ. יש רק המילה. המילה היא יוצרת את המציאות שאתה מדבר עליה. אלמלא המילה, אין מציאות.
מה אנחנו רואים?
אתה רואה לפי הסביבה התרבותית שאתה חי בה. החברה, התרבות, יוצרת את המציאות. טוב, מכאן הגישה לכל מה שנקרא קוויר תיאורי וכל הדברים האלה, היא פשוטה, כן? אין איש ואין אישה. הסביבה החברתית יוצרת את המושג של איש והמושג של אישה. בסדר? ואפשר להרבות בדוגמאות כאלה. מבחינת העברית, העברי לא חושב כך. לא חושב כך. יש אחידות, יש אחדות, כי אנחנו מונותאיסטים. יש אחדות בין החפץ המציאות ובין הצורה שאני מתאר את הדבר. לא יכול להיות אחרת. אבל זה העברי. צריך להיות מודע לזה, ולכן אין מחלוקת במציאות, זה כלל בהלכה. אני לא יכול לבוא ולהגיד, אין דבר כזה ככה, אין פנומנה, וזה הכיסא שעומד לפנינו.
זאת אומרת, חלום ומציאות מטשטש אצל הפוסט-מודרניזם הזה. זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת מה...
לא, אצל הפוסט-מודרני...
או מה אתה מדמה.
שיוצרים מציאות מסוימת. אתה קורא רומן. זה אמיתי או זה לא? זה מציאותי או זה לא? רגע, זה...
רומן זה לא מציאותי.
למה?
זה יצר מציאות.
אתה חי את המציאות של הרומן, אחרת אתה לא עובר לדף הבא. לא שאני פוסט-מודרני, אבל זה ככה מסבירים את הדברים. מה ההבדל ישאלו אותך בין רומן ובין טקסט אחר? אין שום הבדל. זה אוסף של מילים, זה אוסף של מילים. מסקנה, זה המילה שמיוצרת את המציאות. והמילה היא פונקציה של החברה, של התרבות שבה אתה חי. אם אתה חי בתרבות מסוימת, אתה תשתמש במילה מסוימת, אם אתה חי בתרבות אחרת, אתה תשתמש במילה אחרת, מה שהיה צריך להוכיח.
אבל אתה יוצר את המציאות על ידי המילה.
אתה מגדיר את
המציאות. אתה יוצר את המציאות. אתה יוצר את המציאות.
כי כששנינו נסתכל על הכיסא הזה, אתה תגיד שזה כיסא, אבל אני משתמש בו בתור קורסה.
יפה, אתה תגיד קורסה.
ואני אגיד קורסה.
נכון.
החפץ הזה מהו במציאות?
הוא לא קיים.
בפוסט-מודרני
הוא לא קיים.
אבל העברי.
העברי?
שיקרא לזה, אתה תעשה מזה, תעשה מזה כיסא, אני אעשה מזה קורסה, יצרתי
משהו. במקרא זה יקרה, לא משנה מה, אחד מהשניים, אבל לא שניהם ביחד.
אתה תקרא לו משהו, אבל אני משהו.
לא, במקרא, בלשון הקודש, בלשון הקודש, זה נקרא משהו ספציפי, נגיד כיסא, כן? בסדר? למה? כי מה שיש למטה, כן? זה מציאות שקיימת גם למעלה. זה לשון הקודש. אנחנו מדברים על דברים שהם למטה, ומתכוונים לדברים של למעלה.
כסא מלכותו.
למשל, לא משנה, כן, בסדר. לכן אני אומר, מבחינת העברית זה הרבה יותר, בצד אחד פשוט ובצד שני מורכב.
אבל אתה רואה שיש לך לתאר את זה בשתי מילים.
זה לא משנה. במקרא אתה רק תמצא מילה אחת כדי לתאר מציאות מסוימת. חפץ, אירוע, משהו.
כן, כי מה אתה אומר? כי אם תמצא את המילה קורסה במקרא, אתה תגיד זה בכלל לא...
אתה תגיד זה...
אתה תפרש מה הכוונה.
אין דבר כזה מילים נרדפות במקרא. אין מילים נרדפות. בשפה הרגילה יש, המון. כן? במקרא אין דבר כזה. אין מילים נרדפות. אני צריך להגדיר. לכן למשל הרמב״ם בתחילת מורה נבוכים, כל החלק הראשון זה הגדרות. המלבין כתב ספרים שלמים שהם בהגדרה של מילים, כן, כרמל וכו', כן? כי צריך לדעת על מה מדברים, כי אם לא יודעים על מה מדברים, אז סתם ממציאים דברים, וזה כבר לא לשון הקודש.
אבל שנינו יכולים להגדיר אחרת.
בסדר, אבל זה כבר עניין של מסורת, איך זה עבר וזה, אבל כעיקרון זה אותו עיקרון, כן? צריך לקבוע בדיוק מה המשמעות המדויקת של המילה. ואי אפשר לבוא ולהגיד זה מילה נרדפת. בסדר? כל המפרשים הגדולים קודם כל עומדים על המשמעות היחידאית של המילה הזאת או המילה אחרת. כן? בסדר? לכן כאשר אנחנו מדברים על זה, אני צריך מאוד מאוד לדייק. מה שהעברי בא ומחדש מבחינת הדברים האלה, זה קודם כל המושג שיש בורא, והבורא הזה הוא לא סתם בורא שברא מעשה חד פעמי ואחר כך עזב את עולמו, כי זה קיים אצל אריסטו. מפרשי אריסטו רוצים להגיד שזה מה שלזה הוא התכוון, בסדר? נעזוב את זה. אלא יש בורא שמטפל כל הזמן בעולמו, משגיח על עולמו, ומתגלה בשתי צורות. אחד דרך חוקות הטבע, והדרך השנייה היא התגלות אל האדם דרך הנבואה.
דואליות.
לא.
אמרת שתי צורות.
שתי צורות שמבחינת העברית הם אחד. מי שברא את העולם דיבר עם האדם.
אולי הוא מתגלה בעוד
אפשרויות. לא, יש שתי אפשרויות. זה מה שאנחנו מכירים. בסדר? זה קשה לאדם לקלוט. כי המציאות כפי שהוא תופס אותה, כן? נראית כסותרת. ולכן הרבה יותר קל, אני לא רוצה להגיד הרבה יותר טבעי, לחשוב שיש שתי רשויות, מאשר לחשוב שיש רק בוס אחד שאחראי על הכל. הקושי הוא אצל המונותאיסט. ואם הוא רוצה להיות מונותאיסט אמיתי, הוא צריך להגיד בכל דבר, יש רק אחד.
למה מונותאיסט לא יכול לקבל את זה שכוחו הבורא יוצר, אנחנו אומרים שהוא יוצר את הטוב ויוצר את הרע?
לא.
כן,
לא. הוא בורא את הרע.
יוצר את הכל, בורא טוב, בורא רע. והבורא רע נעשה על ידי כוח שלו, מטעמו שעושה את הרע.
אז הוא בורא רע.
מעניין אבל כשבתפיסה היהודית אתה נתקל גם הרבה פעמים, כשאתה נתקל ברע, אז קוראים לזה אסתר פנים.
לא, אסתר פנים
זה... שכאילו קשה לתפוס שהקדוש ברוך הוא עצמו עושה את הדבר הרע, אז אתה אומר,
זה
הוא לא מסתכל
והרע משתלט. זה תאודיציה, זה ניסיון להצדיק, זה למחוק, זה לא, אנחנו לא בשיטה הזאת. אסתר פנים זה מציאות היסטורית. זה שמנסים להחיב את המושג הזה ולהגיד אז הכל זה בסדר, זה לא, לא צריך... הנטייה, אני יודע שהנטייה הטבעית של אדם זה לנסות להצדיק, כן? כי לא יכול, הוא יוצר לעצמו איזושהי דמות של הבורא, כן? מייחס לו כל מיני תכונות, ואחר כך, מכיוון שהוא בנה את המודל הזה היפה, כן? פתאום המציאות באה ותופחת פניו ושום דבר לא עובד, אז הוא אומר, טוב, המציאות היא לא כפי שהיא, כדי לא לגעת במודל. לא, בסדר, לא, יכול להיות שהמודל שלך לא נכון. לא, זה אני הצרתי את המודל הזה. זה קשה. המציאות, אין מחלוקת במציאות. צריך להגיד את זה בוקר וערב. אין מחלוקת במציאות. יום זה יום ולילה זה לילה. אם מישהו בא ואומר שלילה זה יום, מה אני אעשה? לכן אנחנו אומרים קריאת שמע כשעוברים מיום ללילה ומלילה ליום. זאת הסיבה שחז"ל קבעו את המצווה הזו. אומרים קריאת שמע כשמישהו עובר מעולם הזה לעולם הבא. כי זה שתי רשויות, לכאורה. אבל בדיוק בנקודות המעבר האלה חז"ל קבעו להגיד קריאת שמע. כי יש ספק. כי המציאות משתנה בצורה כזו שהיא נראית לחלוטין כמנוגדת למציאות שהייתה לפני זה. לכן צריך להגיד קריאת שמע.
זה באמת מעניין.
זה הדיון של הגמרא.
קריאת שמע על מיטה וקריאת שמע של מישהו
שלא חושב. זה בדיוק, זה אותו דבר. בכל מצבי המעבר אומרים קריאת שמע. אבל זה רק מונותאיסט אמיתי יכול לקבוע עיקרון כזה. זאת אומרת שמעבר למה שנראה, יש עוד משהו שמאחד את הכל. ואם צריך לדייק, צריך להגיד, יש במקום משהו שמאחד את הכל, ויש בתכלית גם כן יכול גם. בין לבין יש ריבוי. זה העיקרון של המערב. מתחילים מאחדות גמורה, אחר כך יש מה שאנחנו רגילים היום לקרוא תהליך דיאלקטי, ובסוף יש אחדות גמורה. כן? זה אמר. מה? לא יודע. בסדר? זה העיקרון. בסדר? אני צריך להבין את זה, כן? אז מה שאומר כאן, אל אחד הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כפי שהוא, הקדוש ברוך הוא בורא רע. עכשיו, צריך לעשות הבחנה בין בורא רע, לא כתוב בורא את הרע, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. מבחינת העברית, לא אותו דבר. כי זה לא אותו דבר. רע והרע זה לא אותו דבר. בסדר? נחזור להסברים האלה אחר כך. טוב, תשובה שנייה. תשובה אחרת היא שלמעשה אין תשובה. אין תשובה משום שאין את מי לשאול. לא היה גילוי נבואה לעולם, ולכן נשאר השואל עם שאלתו ועם הספקולציות השכליות שלו. פסימיזם מוחלט ללא תקנה. תשובה זו מאפיינת חלק ניכר מן התורות המיסטיות של המזרח הרחוק. מה אומר חיוכו של הבודה אם לא אין מה לדעת? הדהימה אותי תמיד העובדה שהרצינות התאומית המאפיינת את התורות המסתיות מחוץ למסורת ישראל מסתירה פסימיות כה קיצונית. במיוחד היום כשיש ריצה אחרי המזרח, כן? צריך להפנים את זה. יש חילוקי דעות ויש כל מיני שיטות וכל מיני תורות וכל מיני פילוסופיות וכל מיני דתות במזרח, כן? אבל יש משהו שמאחד אותנו, זה מה שהוא אומר כאן. למעשה, אלו הן פילוסופיות מיסטיות ונשארים עם התהייה. תשובה? אין.
זה נכון, אצל היהודים לא תמיד יש תשובה, אבל שואלים. אצלהם לא שואלים.
וגם אם שואלים, אין תשובה. כי אין מה לדעת. אין לך מקור כדי לדעת. למה אין לך מקור כדי לדעת? כי העולם הוא אימננטי. אין משהו מחוץ לעולם. לכן מי שרוצה, שעובר היום בשם כל מיני דברים שהם יודעים מה זה בורא, ממש לא יודעים. ממש לא יודעים. איך אומר הרטאו? מקסימום נגיע לאור ומעבר לזה, כלום. אין מקור לאור הזה. בצורה מכנית אפשר להגיע לאור. נעשה לך סטאז' שבועיים שלוש, תגיע לדבר הזה. זה מכני לחלוטין. כל אחד יכול לעשות את לחוות את החוויה הזאת. אבל כששואל, כאשר אתה בא ושואל, ומה מעבר לאור? אין. זה אור אימננטי. אבל זה כל כך מושך שבסוף יש לך רק רצון אחד. לחזור למצב הזה שראית את האור הזה. וזה מאוד מזכיר את מה שחז"ל אומרים בגמרא לגבי הארבע שנכנסו לפרדס. שרבי עקיבא מזהיר אותם, כאשר אתם תראו שיש, אל תגידו שיש שיש, כאילו זה המקור, יש משהו מעבר לזה. ומה קורה של שלושת החברים שלו, שבדיוק בנקודה הם נופלים שם. יש תופעה, אבל היא לא פרסונלית. מעבר לזה מבחינתם אין כלום. בסדר? טוב. אמנם אנחנו חיים היום בעולם ללא גילוי נבואי, אולם היעדר הגילוי הנבואי העכשווי לא צריך להשכיח מאיתנו את העובדה שהקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם בהר סיני ושהנביאים דיברו במשך מאות שנים. וזה הקושי הגדול. כי אנחנו נמצאים בעולם שלכאורה מי שצודק לגבי התיאור של העולם הוא הפילוסוף שבא ואומר מעבר למה שאנחנו רואים אין כלום. אז אם אתה בא ואומר לו חביבי אתה לא יודע על מה אתה מדבר, אתה לא רואה, זה הוא אומר תשמע מה שאתה יודע הזוי. מה שאתה אומר, הזוי. אבל לכאורה הוא הצודק. מה שאתה יכול לבוא ולהגיד, לא, זה, אני מסכים איתך. היום אין גילוי נבואי, ולכן המציאות היא כפי שאתה מתאר אותה. ומי מתאר היום את המציאות מבחינה זו? המדע. בכל הרמות, כן? אבל זה שאין היום גילוי, זה לא אומר שאף פעם לא היה. כי המסורת שלנו מלמדת אותנו שכן היה. אני יודע שהמסורת שלך לא מלמדת אותך כך, כן? אבל המסורת שלנו היא לא פחותה, לא פחותה מבחינת הערך שלה מאשר המסורת שלך. יתרה מזו, המסורת שלנו יש לה יתרון, היא רציפה. כאשר המסורת שלך היא לא רציפה, היא נפסקה בשלב כלשהו ואתה הפכת את המסורת שלך למיתוס. היא החלפת אותה, מכיוון שלא הבנת יותר את המיתוס הזה, אתה החלפת אותה לפילוסופיה. וזאת בדיוק הטענה של רבי יהודה הלוי בתחילת הכוזר. מאמר ראשון, סעיף סמר סמך אלף שם באזור. שהוא בא ומסביר כאשר שואלים אותו לגבי, למשל, הגיל של העולם, והמלך מקשה עליו ואומר, אבל יש מסורת הודית שמדברת על עשרות אלפי שנים ואתם מדברים על סך הכל בתקופה של רבי יהודה הלוי 4,000 ומשהו שנה, כן? אומר לו רבי יהודה הלוי, אחד, המסורת הזו, ההודית, נפסקה בשלב כלשהי ולכן היא לא עומדת בקריטריונים של הנאמנות כי אחר כך היו שיבושים. ובית, המסורת שלנו לא, היא כן רציפה ולכן אתה לא יכול לבוא בשם מסורת אחרת להגיד שהמסורת שלנו אין לה ערך. זה כבר דיון אחר לחלוטין. אז זה דבר חשוב כאן. נוסף על כך מה שאומר, חכמי ישראל יודע כן, ממשיכים בהעברת המסורת הנבואית גם בעידן של היעדר גילוי שכינה, והם לא נרתעו מלהתמודד עם בעיית התרצות הרע פנים אל פנים במהלך הדורות. בלי ניסיון להתחמק, בלי ניסיון להכניס בדלת האחורית שיטות פסולות המתבססות על עיקרון הדואליזם באופן זה או אחר. לכן, אם אנחנו רוצים את התשובה היהודית, העברית, לשאלה הזאת של הימצאות הרע בעולם, צריך ללכת למה שהמקובלים יודעים. שיטות אחרות, זה לא אומר שאין להם חשיבות ואין להם ערך, אבל שיטות אחרות הרבה פעמים הושפעו במהלך, בעיקר ימי הביניים, מכל מיני שיטות חיצוניות, ולכן הניסוחים שם הם לפעמים בעייתיים. אבל מי שקיבל את המסורת החיה של האומה העברית, יוכל להתמודד עם, עם, עם השאלה של הימצאות הרע, בלי לנסות לטשטש מסביב להמציא איזושהי תודציה כדי לפתור את הבעיה, או להגיד דברים שיכולים להישמע כדברים שהולכים לכיוון של השיטה הדואליסטית וכו' וכו', כן? אז אומר ככה, תורת ישראל היא מונותאיסטית באופן מוחלט. אל אחד הקדוש ברוך הוא, הוא האינסוף ברוך הוא, ברא את העולם כפי שהוא. כפי שהוא. לא כפי שאתה חושב, או שרצית שהוא יהיה. כאשר אתה מתאר, בנית את המודל הזה של האל הטוב. המציאות היא גילוי של האמת, היא אמת במדרגה מסוימת, כפי שראינו בה. אמת מארץ נצמח. לכן כאשר אתה מסתכל, אתה מתבונן, אתה חוקר את המציאות הזו, אתה מגלה אמת. השם הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. העולם הזה הוא חסר, הוא אינו שלם, הוא מקולקל, ויש בו רע. בסדר? זה מספיק. וזה המציאות, וזה המציאות, וזה אמת. וצריך לזכור את שני הדברים ביחד.
השאלה אם הרע הוא רע מתמשך, או זה רע שיכול להפוך, להיפסק?
זה רע שהוא בן חלוף. זמני. הכרחי, אבל זמני, יגיד מני.
משתנה ביום השמיני?
הוא נעלם.
נעלם ביום השמיני. אבל ביום השמיני.
אין.
לא לפני
כן. הרע זה העולם הזה. זה המציאות. כיוון שזה עדיין לא העולם הבא, זה נקרא רע. בורא רע. פשוטו כמשמעו. זה מה שיש היום בא ואומר. צריך להוציא את הפתוס מסביב, את ה... הפן הרגשי הזה של הרע שמתגלגל לרשות. זה לא זה. זה מצב. מצב קיומי. אבל אני חווה את המצב הקיומי הזה. לכן מכיוון שאני חווה את המצב הזה, אני לא יכול לבוא ולהגיד זה, בסוף זה טוב, לא, אתה חווה את זה.
אבל אמרנו שהבריאה לא עשתה את מה שהבורא רצה.
כן.
זאת אומרת, שאם הוא ברא את העולם הזה, והוא לא ברא אותו, הבריאה עשתה אותו, הבורא.
לא,
הוא ברא שני... רצה, לא. נתן תוכנית, והבריאה עשתה לא בדיוק אותו.
לא, הניסוח אצל המקובלים צריך להתייחס לניסוח הזה כזה. קדוש ברוך הוא ברא את העולם הבא, והוא צמצם אותו בממדים של העולם הזה. שני הדברים נבראו בו זמנית. העולם הזה, אבל הוא צמצם אותו לממדים של העולם הבא. העולם הבא, סליחה, וצמצם אותו לממדים של העולם הזה. איך זה בא לידי ביטוי? על ידי זה שהוא נתן אוטונומיה לבריאה לעשות מה שהיא רצתה. זה לא שאתה מנתק את זה, כי זה שתי רשויות, רק חוזרים אותו סיפור. לכן אני אומר, הניסוח אצל המקובלים מדויק.
זה לא הייתה בריאה חופשית, אם הוא נתן לה, אז הוא צמצם.
בוודאי, זה בריאה, זה בחירה חופשית.
אז הצמצום הוא הבריאה החופשית.
צריך להבין מה זה הצמצום. צריך להבין, אנחנו עוד לא שם.
זה התחלנו.
יפה, לכן אני אומר, יש כל מיני דברים שצריך, אבל העיקר קודם כל זה לסלק את הדברים הלא נכונים, כדי לסלול את הדרך. כי לא סתם הוא מזכיר כאן את שתי השיטות האלה, בצד הדואליסטית בצד אחד, ואין מה להגיד, אין תשובה בצד השני, כי אתה עלול ליפול בכל רגע באחד מהשניים. למה צריך לסלק? כי גם היהודי הכי 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 יהודי, כן, מושפע מהשיטות האלה. כן? אז, העולם הזה הוא חסר, הוא אינו שלם, הוא מקולקל, ויש בו רע. תגידו לי, מי אמר דבר כזה ככה בצורה בוטה כ... אבל זה המציאות. זאת הנחת היסוד של חז"ל אומר, ושל חכמי הקבלה בבואם לדון בשאלות הימצאות הרע בעולם.
השאלה אם זה לא נוצר על ידי הבריאה.
מי?
הרע. ולא על ידי הבורא. כשהבורא ברא את היום, את העולם הבא, שהוא עולם שהוא כולו טוב, אני מגדיר עכשיו לגמרי במילים הקבליסטיות, והוא נתן לבריאה את האפשרות כאילו לקלקל את העולם הטהור,
והם
עשו את הרע.
זה מה שאמרנו טוב עבור.
אבל זה לא מה שאומר ישעיהו הנביא. לא ככה, העברית תופס את הדברים.
כי הוא ברא גם את הרע.
ברא
רע.
ברא רע, בדיוק. אתה, לא סתם הפסוק הזה, כן? זה האקסיומה מספר אפס. אם אתה בורח מן דברי הנביא, אז אתה כבר בתפיסה אחרת לחלוטין. כל דבר שאתה הולך להגיד, אתה צריך לשאול את עצמך, האם זה תואם את דברי הנביא. זאת הנחת היסוד של חז"ל ושל חכמי הקבלה בבואם לדון בשאלת הימצאות הרע בעולם. הרע הזה הוא רע אונתולוגי הנובע מעצם בריאת העולם, ואין לאדם שום אחריות לעצם הימצאותו בעולם. השאלה הצריכה להעסיק אותנו היא מדוע זה כך. הדיון הוא לא התכחשות, להגיד זה לא רע, כי זה תאודיציה, אלא לשאול למה זה כך.
תשובה פשטנית, נגיד שאתה מסתכל, אני שוב חוזר לחז"ל, מסתכלים על, ניקח את הדמות של גם זו לטובה.
לא.
הוא מנסה, אם קורה משהו רע, הוא אומר גם זו לטובה.
הוא לא אמר...
בעצם הוא בא ואומר פה, לא, זה לא לטובה, זה לרע כי זה
לא,
לרע.
לא, כי אנחנו לא מבינים נכון בדברי גם זו לטובה.
הוא לא אומר זה טוב.
הוא לא אמר גם זה, הוא אמר גם זה לטובה, לא גם זה טוב. ובראש שלנו גם זה לטובה, זה שווה גם זה טוב, זה לא נכון.
לא, הוא לא אמר טוב, הוא אמר זה יגלגל בעתיד את הטוב, או משהו כזה, לטובה.
ו? זה נכון. מבחינה זו...
לא, כי זה רע.
לא, מבחינה זו, מבחינה זו, זה נכון. כי בסוף מגיעים ליום השמיני. אבל הדיון הוא לא על הסוף. הוא על השלב הזה, הנוכחי, העכשווי. כאשר אתה בא ואומר, גם זו לא טובה, אתה אומר לאדם, למעשה, אתה יודע מה? אין מה לדעת. זו התשובה השנייה שהוא פסל אותה. אתה רוצה להבין, כפי שמאמר אמר, מדוע זה כך, כאן, עכשיו. כי לעתיד לבוא זה לא יהיה, אז לא יהיה דיון. אז כאילו אמרת, אין מה לדעת. בסדר, זה צריך לעמוד כאן על הדברים, כן? טוב. קיים מתח מהותי בין ההוויה המוחלטת, ההוויה הבורא, ובין ההוויה הנבראת. ההוויה הבורא מוגדרת, בייחוד על ידי הרב אשלג ז"ל, כהוויה שכל מהותה מאופיינת על ידי נתינת היש לאחר ממנה. כן. כל מהותה היא רצון להשפיע. ההוויה הנבראת מוגדרת כהוויה שכל מהותה מאופיינת על ידי קבלת היש. הוויה שכל מהותה היא רצון לקבל. אין שניות, אין קוטביות קיצונית מזו. זה נקודת ההתחלה. שתי ההוויות נמצאות זו מול זו, ויש שוני מהותי אינסופי בין שתי ההוויות אלו. ההוויה המשפיעה וההוויה המקבלת. לפי חכמי הקבלה, העולם נברא כדי שבתוכו תתקיים מחזוריות אינסופית של קבלה ונתינה בין ההוויה הנותנת את היש ובין ההוויה המקבלת את היש.
מכוח עצמה? או שזה יש מישהו שמנהיג את האווירה? אם יש הוויה אינסופית כזה שיש לה את הכלים ליצור, אז לא צריך להיות מישהו שהוא יצר את הבסיס, זהו.
לא הבנתי.
ישנה הוויה.
יש שתי הוויות.
שתי הוויות. שמשפיעות.
לא. יש רק אחת שמשפיעה.
והשנייה מקבלת.
כן. זה המצב ההתחלתי.
זה המצב ההתחלתי.
ההתחלתי אחרי הבריאה.
זה חלק מהבריאה.
לא.
והבריאה יצרו את ההוויה.
לא, 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 לא. המצב, המצב הנובע מעצם מעשה הבריאה הוא המצב שהוא מתאר פה. יש זה מול זה, עכשיו שתי הוויות. הוויה אחת שהיא נותנת, והוויה שנייה שהיא מקבלת. זה המצב ההתחלתי. בתוך המצב ההתחלתי הזה מגיעים למצב מה שבמשפט האחרון, העולם נברא כדי שבתוכו תתקיים מחזוריות אינסופית של קבלה ונתינה בין ההוויה הנותנת את היש ובין ההוויה המקבלת את היש. מחזור כזה. אתה מקבל אבל אתה תחזור.
מקבל ונותן, מקבל ונותן, מקבל
ונותן. אינסופי. אינסופי. כן? בסדר? עכשיו בואו נקרא את ההערה 600 כדי להבין יותר את הדבר. שאלת קיום העולם היא השאלה העיקרית עבור המקובל. זה בניגוד לפילוסוף וזה בניגוד לתיאולוג, אני אסביר. השאלה העיקרית עבור הפילוסוף זה שאלת האדם. פחות הפילוסוף המודרני, כן? עבור התיאולוג השאלה היא שאלת האל. כן? מבחינת המקובל, שתי השאלות האלה לא קיימות. לא שואל את עצמו לגבי מהות האדם, ולא שואל את עצמו לגבי מהות האל. הוא שואל את עצמו לגבי העולם. איך יכול להיות שיש דבר כזה בעולם? כי זה שיש אדם אני יודע כי אני מודע לעצמי. זה שיש אל אני יודע כי אני עברי. הרי איך יכול להיות שיש משהו מחוץ לאדם ומחוץ לאל?
כמו שיש אדם, יש משהו.
זה פשוט. זה פשוט.
הכוונה עשיתי את זה.
אבל זה לא נכון.
למה זה לא התשובה?
כי זה יותר מורכב. איך יכול להיות?
איך יכול להיות שיש אדם?
מה?
אתה אומר כי עברי, כי יש אל.
לא, איך יכול להיות שיש אדם? הנה אני פה. אני מודע לעצמי. אני מודע לעצמי.
אתה גם מודע לעולם?
לא. זה כבר ייצור.
אתה לא יודע איך.
זה ייצור. לא, 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 לא. סליחה. מה זה אני מודע לעולם? אני תופס משהו שחוץ לתודעה שלי. עבור התינוק בכלל הגוף שלו הוא מחוץ לתודעה שלו. עד שהוא תופס שהרגל הזאת, שזה הוא, כן, זה לוקח כמה חודשים.
אז השאלה שלך איך קיים ילד?
מה? לא, השאלה היא בכלל... השאלה היא בכלל איך יכול להיות שיש משהו מחוץ לתודעה שלי. כי אתה תגיד, אתה רואה. זה חושים. מה אתה רואה? נחזור לכיסא. אתה רואה כיסא?
לא יודע מה אני רואה, אני רואה אבל משהו.
אתה רואה משהו?
קיים.
מה?
משהו שקיים, אמת. אני רואה אמת.
לא יודע? לא יודע.
אולי זה חלום.
איך אתה מייצג אותו?
זה שאלה אחרת.
לא, לא, זאת השאלה.
לא.
זאת השאלה.
אתה מייצג אדם, בתודעה שלך, מה איך אתה מייצג?
זה תודעה עצמית. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר, מה לעשות? כי אתה אומר, בוא נעד, הבד הוא כחול. אתה מסכים איתי?
לא.
הוא כחול.
ירוק.
בסדר, הוא ירוק, אז זה אומר שאתה רואה. לא, אבל יש אנשים שבאמת רואים אותו בצבע אחר. כי יש להם בעיה. נכון? אבל אם הם לא מודעים לבעיה, מה זה בעיה? תהפוך את הדברים האלה. הם רואים ירוק סתם. ואומרים כל האחרים לא רואים נכון. ברור, בסדר, אוקיי. אבל אפשר לסבך את הדברים עוד יותר. לא משנה. שאלת קיום העולם היא השאלה העיקרית של המקובל. איך יכול להיות שיש משהו מחוץ למי שאנחנו אומרים שהוא האינסוף? קדוש ברוך הוא מוגדר כאינסוף ברוך הוא. איך יכול להיות שיש משהו חוץ ממנו? יש גבול. אז עד כאן הוא, ומעבר לזה משהו אחר. אז מה זה משהו אחר הזה? אתה מונותאיסט. כן? אז מה שאומר כאן, 600 אני חוזר. שאלת קיום העולם היא השאלה העיקרית עבור המקובל. בניגוד לתיאולוג העוסק בשאלת קיום האל והפילוסוף העוסק בשאלת קיום האדם, עוסק המקובל בשאלת קיום העולם. האדם קיים, או ליתר דיוק נמצא, זו עובדה. יש בורא לעולם, גם עובדה זו ידועה לעם ישראל מאז מעמד הר סיני. מה שדורש בירור יסודי הוא השאלה מדוע צריך עולם. מה תכלית העולם? במילים אחרות אני יכול לבוא ולהגיד, השאלה היא כזאת. למה לא יכול להיות הבורא מול האדם, אבל האדם לא במסגרת של עולם? לא בממדים של העולם ולא בתחת הזמן. בסדר? אומר ככה, אציין מספר תשובות. ואין לאמיתו של דבר קשורות זו בזו. תשובה ראשונה היא שלהיות נברא פירושו לחיות בממד הזמן ובממד המרחב. ולכן זקוק האדם למקום כדי להימצא. בסדר? זאת התשובה הראשונה. תשובה שנייה היא שהפער בין האינסוף ברוך הוא לבריאתו כה גדול, הוא אינסופי במהותו, שצריך להיות מערכת שלמה של עולמות המתפכים בין האינסוף ובין האדם. המקובלים מדברים על חמש עולמות, אולם הם רק סמל לאינסוף עולמות. כל עולם מצומצם לעומת קודמו, עד שמגיעים דרך השתלשלות העולמות לעולם השפל שלנו. תשובה שלישית היא, כדי שהאדם יהיה באמת, הוא צריך להיות הכי רחוק מן הבורא.
למה?
למה? כי אחרת הוא לא. זה לא נברא. בורא זה נברא את האחר המוחלט, הכי קוטבי שאפשר, כן? אחרת הוא נבלע בתוך הבורא. לכן הוא נמצא בפינה נידחת, מוגן על ידי אינסוף עולמות הקוסמוס כולו, ובאותה פינה נידחת הוא יכול לחיות את ההיסטוריה שלו כנברא חופשי. אבל כפי שהוא אמר, שלושת השאלות, התשובות האלה הם אחד. אני צריך להבין, זה כך. מבחינת המקובל, זאת השאלה. איך יכול להיות עולם? כי מבחינה אונתולוגית הוא לא יכול להיות. הרי האינסוף הוא אינסוף. כן? ובית, מה התהליך שמאפשר בכל זאת אימצות אותו עולם? כאשר אותו עולם משולל כל זכות של עצמו. ושאלה שלישית, איך האדם יכול לא רק לקנות לעצמו את הזכות להתקיים, אלא בדרך המלא לקנות לאותו עולם שהוא בלתי אפשרי מלכתחילה, גם את הזכות להתקיים? אלה שלושת השאלות. וצריך לברר את שלושת השאלות האלה לפני שמגיעים לשאלת הימצאות הרע. כי התשובה לשאלה האונתולוגית, של הרע האונתולוגי, התשובה נמצאת בדיוק באותו תהליך שמאפשר לעולם להימצא. וזה נקרא הצמצום. אמנם צריך לדייק ולהגיד שזה רק סוג אחד שלו, או שני סוגים כפי שאנחנו נראה, כי יש עוד סוג אחר שבכלל מחוץ לדיון בשלב זה.
מה, הרשות?
מה? לא, לא, הרשות כבר לא רלוונטי. זה לא קושי.
אז מה, מה?
זה נגיע, נגיע. טוב. אז הוא אומר ככה, נעזור לתת. הגדרה זו קשורה קשר ישיר להגדרה הקלאסית של חוכמת הקבלה כחוכמת התפילה. מהות הקבלה היא היכולת להתפלל תפילה שמתקבלת. למעשה, מה שמבקש הנברא בשעת התפילה הוא מילוי כל צורכי היש שלו, החסרים לו באמת. כאן צריך להבין את הדברים בצורה נכונה. קדוש ברוך הוא, כאשר סיים את חלקו בארגון העולם ביום השישי, שם את הברכה בעולם. כן? ברגע שהוא שם את הברכה בעולם, כל מה שנדרש לאדם כדי למלא את תפקידו ולהגיע ליעד, נמצא. זה הפירוש של לשים את הברכה בעולם בסוף היום השישי. ולכן, לכאורה, האדם לא צריך לפנות לבורא עולם כדי לבקש משהו. הוא צריך לעבוד. ודרך המלוא הוא יכול להשיג את מה שהוא צריך. לכן, לכאורה, המושג של תפילה...
ופה בורא.
שנייה. לכן, לכאורה, מושג התפילה הוא חוצפה. לבוא ולהתפלל ולבקש משהו נוסף, זו חוצפה. הקדוש ברוך הוא כבר נתן לך את כל מה שצריך בתור אדם. אתה רק צריך להתאמץ כדי להגיע למה שאתה צריך. איך יכול להיות שמעבר לכך אתה פונה אליו ואומר, אני רוצה עוד משהו? כאילו מה?
כאילו אתה חסר.
כאילו לא היית ברכה בעולם. ובכל זאת אנחנו מתפללים. אז למה אנחנו מתפללים? פחות היהודים. למה היהודים מתפלל?
כדי לעורר אצלו את היכולת שלו לעשות.
לעשות מה? הכל כבר נמצא.
כן, אבל התפילה שלו מעורר את עצמו, לא מעורר את הקדוש ברוך הוא.
עצמך, אתה עובד לעצמך.
מעוררת.
עבודה זרה.
מעוררת, לא בורה.
אתה עובד לעצמך. זה עבודה זרה.
אתה יוצר לך...
זה עבודה זרה. זה ההגדרה של עבודה זרה. אתה לא עובד מי שברא את העולם, אתה עובד לעצמך.
אבל אתה אומר שהתפילה היא חוצפה.
היא חוצפה, כן. כי מה אתה אומר בתפילה? הקדוש ברוך הוא, יש לי טענה. מה ששמת לי בעולמי, לא מספיק לי. זה מהות התפילה. מסוכן להתפלל. מסוכן. יש חובה מבחינת ההלכה, אבל זה מסוכן. כאילו אתה אומר הקדוש ברוך הוא, טעות, חלה טעות. עכשיו אתה קר וקר, ואני אומר לך, אני פלוני בן פלוני, כן? כל הכבוד, אומר לך, זה לא זה. לא קניתי כרטיס פיס, ואני בכל זאת רוצה לזכות. סדר את זה. זה פחות או יותר מה שאתה אומר לו. חוצפה. אז למה החוצפה הזאת? החוצפה הזאת זה פריבילגיה של ישראל. בתור בן של האומה הזו, אני צריך תוספת. כי האומה הזאת היא לא אומה טבעית במחאות. היא לא חלק ממשפחות האדמה, אלא מעל האדמה. ולכן כדי למלא את הייעוד הזה שנקרא להיות ישראל, אני זקוק לתוספת ברכה. וזה מה שאני מבקש בתפילה. תוספת לברכה, וזה מגיע לי בדין, כי אני ישראל. אתה שמת אותי במצב כזה בעולם הזה, שאלמלא התוספת הזו, אני לא אוכל למלא את המשימה הזאת, כי אני לא שייך באופן טבעי, עוד פעם במחאות, לעולם הזה.
ממשיך את זה עוד יותר קיצוני, זה אלה שבישיבות ורוצים קצבאות.
זה סיפור אחר, ברור שאלה...
הם מגיעים את עצמם, עם ישראל.
בסדר. אבל כאן צריך להבין את הדברים לעומק, כן? מתוך ההבנה הזאת אפשר להבין מה זה המקובל. המקובל זה מי שתפילתו מתקבל. זאת ההגדרה בגמרא. רבי חנניה בן דוסא.
חנינה.
למשל.
מקובל על ידי הקדוש ברוך
הוא. מקובל, ההגדרה הראשונה זה מקובל זה מי שתפילתו מתקבל. פשוטו כמשמעו.
מקובל
על ידי הקדוש. זה הדבר הראשון שצריך להבין את זה. כן, בואו נראה ב-600.
זאת אומרת, אם אתה מבקש משהו וקיבלת,
בוא נראה, הגדרה בהערה 601. הגדרה זו קשורה להגדרה חוכמת הקבלה כחוכמת התפילה כפי שהיא מופיעה במסכת ברכות בדף ל"ד עמוד ב', תנו רבנן. מעשה שחלב בנו של רבן גמליאל, שגר שני תלמידי חכמים אצל רבי חנניה בן דוסא, לבקש עליו רחמים. רבן גמליאל זה נשיא הדור, כן? כיוון שראה אותם עלה לעלייה, לעליית הגג שלו, וביקש עליו רחמים בירידתו, אמר להם, לכו, כן, שחלצתו חמה. זאת אומרת, לא נגיד את השפעת שלו, אבל...
הוא נושם.
מה?
הוא נושם.
החום ירדם.
כן, החום נחדם. ירד, בסדר? אמרו לו, לכי נביא אתה? אמר להם, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, אלא כך מקובלני. אם שגורה תפילתי בפי, יודע אני שהוא מקובל, ואם לאו, אני יודע שהוא מטורף. זאת ההגדרה של מה זה מקובל.
זה שהוא יודע, או זה שהוא יודע שזה יתקבל? כי הוא לא ראה שהבקשה התקבלה.
לפי המשך של הסיפור של הגמרא, בדקו ומצאו שבדיוק באותה שעה, החום ירד.
בסדר, אבל כשהוא אמר, כשהוא ירד מהעלייה, הוא אמר אין חום יותר.
אין חום יותר.
זאת אומרת, הוא ידע שהתקבלה.
כן.
הוא הרגיש.
לא, לא, הוא ידע, הוא ידע.
ואם לא התקבלה, הוא מגדיר את עצמו מטורף.
לא, הוא מטורף, הוא בן מוות.
איך הוא יודע, איך הוא ידע?
כי זה המקובל.
לא הבנתי.
בתודעה שלו.
לא,
לא. היא מתקבלת.
לא, לא, לא. זה המקובל. אנחנו, אנשים פשוטים, עושים כאילו.
לא, אנחנו כל מה שאנחנו מבקשים, אנחנו מתקבל.
לא, 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 לא.
אנחנו כן מתפללים שזה יתקבל. זה נכון.
אתה לא יודע.
כשראית שזה יתקבל, זה מה שיתקבל. אם יתקבל,
איך ראיתי?
אתה לא וגם אני לא. בסדר, אבל המקובל יודע. זה ההבדל. מאיפה בא ההבדל? משורש הנשם. מה לעשות? זה ככה. אנחנו עושים כאילו. אנחנו מתפללים כמצווה להתפלל. כן?
אנחנו גם לא יודעים תוצאות המתפלל.
נכון, זה בכלל מה שאני אומר.
לא, לא.
מקובל בקוחות שלו.
לא, לא, אבל אפשר לה... עוד פעם. זה לא עניין של מיסטיקה כאן. זה עניין של ידע. בסדר? יש תנאים לתפילה. לפי שבאים לידי ביטוי בשולחן ערוך, כן? שצריך לדעת, למשל, אחד מהדברים, מפורש, זה סעיף בשולחן ערוך, כן? שאחד מהתנאים של התפילה, שאנחנו צריכים לשים את עצמנו כאילו שכינה לפנינו. יפה. חוץ מהנביא, מי יכול להגיד שהוא ראה אי פעם את השכינה? לכן, מי שבאמת יכול להתפלל, זה או הנביא, או המקובל שהוא ממשיך לדרכו. כל האחרים כבר בתנאי הזה לא עומדים. אז עושים כאילו.
כאילו שכינה.
כאילו. כי אנחנו יהודים, אנחנו כן רוצים, ובזכות האיסוף של הדברים, יכול להיות שכן. אבל לאמיתו של דבר, המקובל הוא זה שיש לו את המפתחות של התפילה בידיים. בסדר? וזאת ההגדרה של המקובל. וזה מה שאמר כאן רבי חנינא בן דוסא. מקובל לי שכך וכך. בסדר? אז זה דבר ראשון, נקרא את ההמשך. לפי גמרא זו, המקובל הוא מי שתפילתו מתקבלת, נהנית. כפי שרש"י מדגיש זאת בפירושו. לשון אחר, תורפין לו תפילתו בפניו, כלומר התפילה שהתפללו עליו מטורפת וטרודה ממנו ואינה מתקבלת. מקובלת. תפילתו של רבי חנינא בן דוסא מתקבלת משום שהוא יודע לפני מי הוא מתפלל. אתם רואים, זה לא עניין של מיסטיקה כאן הזה, זה עניין של ידיעה, של ידע. הוא יודע לפני מי הוא מתפלל, כן? הדיבור אינו דיבור מכני, אלא דיבור רצוני בין שתי ישיבות, בין שתי הוויות. הוא מגלה את הרצון הפנימי ביותר של כל אחד מן הצדדים. לפי הרמב״ם, בשמונה פרקים, האדם האמיתי השלם הוא נביא.
זה כבר
בהשפעת
אפלטון.
לא שום אפלטון ושום אריסטו.
הגדרת הנביא זה...
לא, זה ההגדרה של הנביא. לפי הרמב״ם, כל אדם בתור חי מדבר הוא נביא. נפלנו ממדרגה הזו. זאת התפיסה של הרמב״ם בשמונה פרקים. נפלנו מן המדרגה הזאת, אבל האדם האמיתי הוא הנביא. וזה אגב מה שאנחנו אומרים בברכות ההפטרה. הנאמנים באמת, מי שמדבר באמת הוא נביא, אחרת זה לא נקרא דיבור. מי שיודע למי הוא פונה, זה המקובל. יש חוכמה וצריך ללמוד את החוכמה הזאת. זה לא עניין של כוחות, זה לא עניין של שום דבר, זה עניין של ידיעה, של חוכמה שאפשר ללמוד אותה. אבל מי שלא למד אותה, אז למה הוא פונה? למי הוא פונה? לכן אמרתי, זה לא בגלל זה צריך להפסיק להתפלל, כן? זה מה שלא... צריך להתפלל. אז אומר, חז"ל מדגישים שקיבלנו את נוסח התפילה מאנשי כנסת הגדולה ומהם נביאים אחרונים. תקופת אנשי הגדולה היא תקופת הסיום הנבואה. הפסקת הנבואה גם משפיעה על יכולתנו להתפלל. הגמרא קובעת שהמתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדו שנאמר שיוויתי השם לנגדי תמיד. כן? וזה נפסק להלכה. כן? מי חוץ מן הנביא יכול לדעת מה פירוש הביטוי שכינה כנגדו במישור החווייתי? לכן רק הנביא או מי שיש בידו מסורת נבואית קרי המקובל יכול באמת להתפלל משום שהוא יודע את סוד התפילה. וכך מעיד בפירוש המספר המקרא בקודש על אברהם אבינו באומרו ואתה אשב אשת האיש כי נביא הוא ויתפלל בידך ויחיה. מתי אומר את זה, ולגבי אבימלך, כאשר הוא מחזיר לה את...
עצר השם את
שרה, וכרגע אברהם אומר לו, תחזיר אותה, כן? כאשר אתה מתפלל, אתה מוכרח לדעת בפני מי אתה, בפני מי אתה עומד. אם לא יודעים בפני מי עומדים, אי אפשר להתפלל. מכאן חשיבות קביעת רבותינו שאנשי כנסת הגדולה ומתוכם נביאים אחרונים קבעו מטבע לתפילה. לפי שהנבואה עמדה להסתלק, כפי שמסופר בתוספתא במסכת סוטה, שמתו בנביאים אחרונים חגי זכריה ומלאכי, פסקה רוח הקודש מישראל ואף על פי כן, היו משמיעים להם עד בת קול מעשה שנכנסו חכמים לאגר בן גוריה. ויריחו יצתה בת קול ואמרה להם, יש כאן אדם ביניכם שראו לרוח הקודש, אלא שאין דורו זכאי לכך. נתנו עיניהם בהלל הזקן בשעת מקדתו, היו אומרים, עניו, איך עשית תלמידו של עזרא? מתוך הדברים, בסוף אפשר להבין גם התפקיד של אלה שהם לא המקובלים. שהדור יהיה זכאי לכך. אבל התפילה האמיתית היא התפילה של המקובל. אבל הוא תלוי בדור שלו. הוא תלוי בכלל ישראל ובכל האנשים בתוך כלל ישראל שיהיו גם כן עוזרים מפינה זו, עוזרים לו בתפילה שלו.
איך בדור שלנו יש כל כך הרבה מקובלים?
עזוב, עזוב, עזוב. המקובלים לפי הגדרות פה, לא הבבות. בסדר? טוב, נמשיך בשבוע הבא.
כוח.